הרב בנימין תבורי, המשפחה היהודית בהלכה, השיעור הראשון.
במסגרת הזאת, אנחנו רוצים להעביר סדרה של שיעורים בקשר לנושא המשפחה היהודית. בעיקרון נדבר על הצד ההלכתי, משפחה היהודית בהלכה. היום בתור הקדמה נדבר על רקע קצת בעניין המושג של משפחה, גם בהלכה ואולי גם במחשבה. השיעורים יתחילו מגיל מבוגר. בעצם היינו יכולים להתחיל את המשפחה מילדות, מההלכות של ברית מילה וכדומה. אבל המטרה שלי היא להראות את חיובי האדם לגדל, לקיים משפחה, להחזיק משפחה, והמצוות האלה חלות על אדם ברגע שהוא כבר מבוגר. בעצם נדבר כאילו על אדם וחווה, בזמן שנוצרו על ידי הקדוש ברוך הוא, ונעבור את מסלול החיים, עד שבאמת נגיע לחיובי הורים לילדים, כמו ברית מילה, כמו חיוב חינוך וכדומה. ובהקשר הזה נדבר על החיוב של האדם וחיוב של האישה להתחתן, להוליד ילדים, החיובים של הורים כלפי הילדים, החיובים של ילדים כלפי ההורים, חיובים בין בעל לאשתו, וככה נמשיך את הדיון עד שנגיע לשלבים המאוחרים של החיים. יש הלכות שקשורות למושג של משפחה. היהדות מכירה מושג של משפחה כערך גם במובן המצומצם וגם במובן הרחב יותר. רוצה להזכיר איזה חמישה נושאים שונים, חמש הלכות שקשורות למושגים של משפחה. יש הלכה של צדקה, וכמובן יש הלכה שיש מצווה לתמוך בעניים, באנשים שזקוקים לעזרה כספית, אבל יש סדר עדיפויות. התורה אומרת, כפתוח תפתח את ידך לעניייך ולאביונך בארצך. חזל דרשו שקודם כל בן אדם, בסדר קדימה של צדקה, קודם כל בן אדם צריך לעזור למשפחה שלו, ורחק אחר כך לעניייך וכו' וכו'. אבל מי הם הקרובים שהם בני משפחה? בהלכה, בתורה, בתורה שבכתב, אין הגדרה מדויקת מי הם הקרובים. מעניין הדבר שהרמב״ם בהלכות מתנות עניים קובע כמובן שיש הלכה לתת צדקה לעניי משפחתך, לעניי עירך וכדומה. אבל הרמב״ם גם מזכיר שיש הלכה של משפחה במובן יותר רחב. בפרק ח' מהלכות מתנות עניים, בפרק י' מהלכות מתנות עניים, אומר הרמב״ם שצריכים לתת צדקה, והוא מביא כמה משפטים בעולם האגדה לחזק את עמדתו שצדקה היא מצווה חשובה מאוד. הוא אומר שצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו, כל המרחם מרחמים עליו. אומר הרמב״ם, כל ישראל הנלווים עליהם כאחים, שנאמר בנים אתם לשם אלוקיכם, ואם לא ירחם האח על האח, מי ירחם עליו? ולמי עניי ישראל נושאים עיניהם? הלעקום ששונאים אותנו ורודפים אחריהם, האין עיניהם תלויות אלא לאחיהם. במובן הזה, אומר הרמב״ם, מה זה בעצם קרוב? שיש לנו קרובים משותפים. מה זה אחים? אחים הם אחים בגלל שיש להם הורה משותף. היות שהתורה קובעת, בנים אתם לשם אלוקיכם, אז כל אחד הוא בן כביכול של הקדוש ברוך הוא, ממילא אם אני בן של הקדוש ברוך הוא, ואתה בן של הקדוש ברוך הוא, הרי אנחנו אחים. אז במובן הזה, חיוב צדקה נובע מהרעיון שאנחנו בני אחווה, אנחנו משפחה אחת. אם כי, ייתכן שיש בן אדם שיוכל להוציא את עצמו מן המשפחה הזאת. יהודי שחטא, נקרא עדיין ישראל, ישראל שחטא ישראל הוא. אבל אולי הוא יוכל לצאת מן האחווה, ואז צריכים לבחון את ההלכות שקשורות למושג של אחווה, האם מומרים הם עדיין בתוך הכלל, או יצאו מן הכלל. בכל אופן ראינו כאן שיש מושג של משפחה במובן הרחב ביותר. דוגמה קיצונית שיש מושג של משפחה במובן הרבה יותר מצומצם, מצאנו בלכות אבילות. כמובן שכהן אינו יכול לטמא למת, אלא התורה קובעת רק לקרובים. אבל שם התורה מגדירה בדיוק מי הם הקרובים. יש מחלוקת אם זה שישה קרובים או שבעה קרובים. התורה אומרת לנפש לא יתאמה בעמיו, ראש פרשת אמור, כי אם לשארו הקרוב אליו, ועכשיו יש ברשימה הבאה שישה קרובים, לאמו, לאביו, לבנו, לביתו, אחיו ואחותו. דודים, זקנים, נכדים, אינם כתובים כאן, וכהן אינו יכול לטמא לקרובים במושג הזה במובן רחב יותר. הוא לא יכול להתאמה לבני דודים, לדודים, לסבא, לנכדים. אבל כאן התורה מצמצמת את מושג של קרובה לשישה קרובים. אני אמרתי שיש מחלוקת אם יש שישה או שבעה, בגלל שיש מחלוקת אם שאירו זו אשתו, והתורה מתירה לכהן לטמא לאשתו, ואז אנחנו נצטרך להגדיר האם אשתו באמת היא קרובה, או עניין אחר לגמרי. ולפי הרמב״ם, התורה לא אמרה שמותר לטמא לאשתו, רק חכמים קבעו שמותר לכהן לטמא לאשתו, הם ראו בה כמת מצווה. כך הרמב״ם בהלכות אבל פוסק שמן התורה אדם כהן אינו מטמא לאשתו. הוא יכול לטמא לה רק בגלל שחכמים קבעו שימת מצווה. רמב"ם מופיע בהלכות אבל, פרק ב' הלכה ז', אשתו של כהן מטמא לה על כוחו, ואינו מטמא לה אלא מדברי סופרים. אני מניח כאן שמדברי סופרים הכוונה מדרבנן. הרמב"ם משתמש בביטוי עשו הקמת מצווה. כיוון שאין לה יורש אלא הוא, נמצא, לא נמצא מי שיתעסק בה. ובכן ראינו שמצד אחד במצוות צדקה, ראינו שהמושג של משפחה הוא מאוד מתרחב, לעומת הדין של אבילות, שהמושג המשפחתי הוא מאוד מאוד מצומצם רק לשישה או שבעה קרובים. כמובן, יש הלכות אחרות, שאולי מצמצמות אפילו יותר. יש הלכה של ייבום. וכמובן, במושג הזה, שוודאי זה עניין משפחתי, יש רק הלכה שהאח מייבם את אשת אחיו. רואים כאן שיש מושג של אחווה שמחייבת זיקה במידה שאח אחד נפטר בלי ילדים, בן אדם שנשוי לאישה ואין לו ילדים, זוקק את אשתו לקבל או חליצה או להתייבם. וזה חיוב על אחיו. אז כאן אולי המושג שמשפחה איננו באמת משפחה, זה רק הלכה של שני אחים. אבל כנראה שלפני מתן תורה, וכך רמב"ן בחומש מעריך בנושא הזה, היה מושג של משפחה בתור מייבמים. הרי ראינו ייבום גם בתורה, אבל מצאנו גם מושג של ייבום בספר רות, ושם כמובן זה לא מדובר דווקא על אחים. אם כן, המושג של משפחה יכול להיות משפחה יותר רחב, אמנם פחות רחב מאשר בצדקה, יותר רחב מאשר מצאנו בהלכות אבלות, אבל זה כנראה, לכל הפחות לפני מתן תורה, לא היה רק דין בין אחים, היה דין במשפחה רחב יותר. עוד הלכה אחת שקשורה למושג של משפחה, זה פרשת ירושה. התורה אומרת, אדם כי ימות ובין אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. ואם אין לו בת, וכאן אנחנו מתחילים סדרה של קרובים. סדר הקרובים הם בין, מה שכתוב בתורה, בין בת, אחר כך יש אחים, אחי אביו וכדומה. כמובן אביו לא נזכר בפרשה, הרמב"ן בחומש מאיר על כך, הוא מסביר למה שזה לא כתוב, למה לא כתוב בתורה שאביו יורש, אבל זה נכון שאביו יורש, אבל כמובן כאן יש משפחה במובן הרחב יותר. יש גם מושג של הורה, בן, אחים, דודים ובני דודים. בעניין הירושה בעצם, ירושה אין לה הפסק. אנחנו אומרים שבוודאי בסופו של דבר כל יהודים הם קרובים. וזה מזכיר לנו מה שהזכרנו בקשר לענייני צדקה. גם בירושה, מי שאין לו בן, אז ודאי יש לו מישהו שמחפשים במשפחה, ובין אין לו, עיין עליו, הולכים על כל הדורות, רואים איזה 50-30, איזה קרוב רחוק נורא, אבל על פי דין הוא יורש. אז כאן גם מצאנו שיש מושג של משפחה במובן הכי רחב שיכול להיות. אין לך אדם מישראל שאין לו יורש, שאין לו קרוב שראוי לרש אותו, חוץ כמובן מאשר גר. גר שנתגייר כקטן שנולד, ולכן אין לו קרובים בכלל, ולכן יש באמת מושג של בן אדם שכשהוא נפטר, אז הירושה היא הפקר לגמור, כל הקודם זוכה. אבל אצל עם היהודי שנולד כיהודים, אז לכל אחד יש קרוב, ולו הקרוב הרחוק ביותר. עוד הלכה שראינו שיש מושג של משפחה, זה בקשר לגאולת השדה, וגם כאן כתוב קצת התרחבות במושג של משפחה. התורה אומרת שגם דודו, גם בן דודו, אנחנו מגיעים גם עד בני דודים. אם כן, מצאנו עוד הלכה שקשורה למשפחה. אז אין ספק שהתורה רואה את המשפחה כערך וכערך הלכתי, רק ראינו שיש לפעמים הגדרות שונות מה זה משפחה. יש לפעמים שהמושג של משפחה הוא מצומצם ביותר, יש פעמים שזה רחב מאוד, ויש מושגים כמו בירושה וכמו בצדקה שכמעט אין לה דבר סוף. לכל יהודי יש קרובים באיזשהו מקום. עכשיו שראינו שיש מושג של משפחה, האם התורה רואה את זה כדבר חיובי? האם התורה מחייבת את המושג של משפחה? כדי להשיב על השאלה הזאת, אנחנו נצטרך להתחיל בבראשית. התורה אומרת, אדם נברא בצלמו, בצלם אלוקים, וכתוב בבריאת האדם ביום השישי, לא כתוב וירא אלוקים את אשר עשה והנה טוב. בשאר הימים חוץ מיום אחד, בסוף היום הקדוש ברוך הוא מסתכל על מה שהוא עושה באותו, מה שהוא עשה באותו יום, וקובע שזה טוב. כמובן, בזמן שהוא סיים את כל הבריאה, התורה אומרת והנה טוב מאוד. אבל לא כתוב על בריאת האדם שזה טוב. רב יעקב קמנצקי בספרו על חומש, אמת יעקב, העיר על כך ואמר שהתורה לא יכולה להגיד ויברא אלוקים את האדם, אבל לא סיים הכתוב כי טוב. הוא אומר, בגלל שבזמן שנברא האדם, הרי נברא בלי אישה. ובפרק ב' פסוק י"ח כתוב, לא טוב היות האדם לבדו. אם כן, אי אפשר שיכתב בשעת בריאתו כי טוב, אי אפשר להגיד שאדם נברא והקדוש ברוך ראה שזה טוב, בעצם זה לא טוב. בזמן שאדם נברא לבד, זה עדיין לא טוב. וירא אלוקים את, כל, את מה שהוא עשה בבריאת האדם, והוא לא קבע שזה טוב. אבל הוא קבע ההפך, לא טוב היות האדם לבדו. וכדאי להרחיב ולהסביר למה לא טוב היות האדם לבדו. מה חסר לו לאדם שנברא לבד? כמובן, ניקח ברקע שאפשרות של המשך דורות צריך אדם ואישה. אבל יש דעה שאדם נברא דו פרצופי. זה רק בגלל שאנחנו מכירים את העולם שלנו, קשה להבין, או בלתי אפשרי להבין, שבן אדם יכול לפרוט ולרבות בלי איש ואישה. אבל, כמובן הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא את האדם בצורה כזאת, דו פרצופים, שאדם הוא גם זכר וגם נקבה, ומילא הוא היה יכול להמשיך את העולם בלי בן אדם נפרד, בלי אישה במובן שאנחנו מדברים עליו בפרק ב'. אז מה לא טוב בבריאת האדם? רש"י בחומש אומר דבר שלכאורה הוא מוזר מאוד. רש"י אומר שלא יאמרו שתי רשויות הן. הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים, וזה יחיד בתחתונים, ואין לו זוג. כאילו שזאת היא בעיה תיאולוגית. אין כאן בעיה פרקטית, הרי הקדוש ברוך הוא היה יכול לפתור כמובן את הבעיה הפרקטית כמו שהזכרנו. אבל יש כאן בעיה תיאולוגית. בן אדם שנברא לבד אולי ידמיין לעצמו שהוא יחיד, הוא כביכול מקביל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בעולמות העליונים והוא בעולמות התחתנים. וכמובן זה דבר בלתי רצוי, לכן הקדוש ברוך הוא עשה לו עזר כנגדו. אבל יש לפרש פירוש אחר על פי הגמרא במסכת יבמות. הגמרא ביבמות דף סמך ב' עמוד ב' מביא את הפסוק לא טוב היית האדם לבדו. אומרת הגמרא שורה שלימה של דברים שחסרים לאדם במידה שאינו מתחתן. אמר רב חנילאי, כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה. בלא שמחה דכתיב ושמחת אתה וביתך. בקשר לשמחת החג, כתוב ששמחת החג היא אתה וביתך. וביתך. ייתכן שהגמרא מסבירה כאן שאין השמחה שלמה אלא בזמן שיש בן אדם אחר להשתתף בשמחתך, או שיש לך בן אדם שאתה יכול לשמח אותו. ושימח את אשתו אשר לקח, אולי ההלכה של שמחה אומרת שהבעל חייב לשמח את אשתו, אבל רק אז הוא מקיים את המצווה של באמת ושמחת. אל תקרא ושמחת, אלא ושמחת. אומרת הגמרא, בלא ברכה, תכתיב להניח ברכה ביתך. הגמרא מביא הפסוק ביחזקאל, שבן אדם שמתחתן מביא ברכה. אבל לענייננו, המקור הנוסף, בלא טובה, דכתיב לא טוב היות האדם לבדו. כמו שבן אדם שאין לו שמחה ואין לו ברכה, אין לו טובה. זה לא עניין תיאולוגי, וזה לא עניין פרקטי, אלא זה עניין רעיוני, שבן אדם אינו מרגיש טובה, אינו מביא טובה לאדם, לא טוב היות האדם לבדו, אלא אם כן הוא מביא אישה לבית. הרב סולובייצ'יק התייחס לזה בספרו על המשפחה, והוא דיבר על הרעיון אונתולוגי שיש בלא טוב היות האדם לבדו. נושא הבדידות היה נושא מאוד מאוד רגיש אצל הרב, והוא כתב שבן אדם מרגיש חיסרון בזמן שאין לו בן אדם אחר להתקשר אליו, להתייחס אליו. בזוהר יש מושג דומה, אבל אולי קצת שונה. הפסוק ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, מסביר הזוהר, אבל אני ארחיב בפירוש שהבנתי מתוך דברי הרבי מחב"ד הראשון, הרבי הזקן. הפסוק ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, מדבר על עניינים גופניים, על עניינים גשמיים, על עניינים רוחניים. בזמן שכתוב ויברא אלוקים את האדם בצלמו, אז לכאורה מדובר לא על עניינים גשמיים, לא מדובר על עניינים רוחניים. מדובר רק על עניינים רוחניים. צלם אלוקים, בן אדם שנברא בצלם אלוקים, איננו אומר שיש לו גוף חס ושלום שדומה כביכול לדמותו של הקדוש ברוך הוא. אין לו גוף, אין לו צורת הגוף. אז מה זאת אומרת, ויברא אלוקים את האדם בצלמו? זאת אומרת, בעניין רוחני. אבל בסוף הפסוק כתוב, זכר ונקבה ברא אותם. זכר ונקבה ברא אותם, זה ודאי תכונה גשמית, תכונה גופנית. זכר ונקבה. איך אפשר ללמוד פסוק, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, כעניין רוחני, בזמן שסוף הפסוק, זה זכר ונקבה ברא אותם. הסביר הרב בעל התניא, שגם המושג של זכר ונקבה, חוץ מזה שזה עניין גופני גשמי, יש בזה מושג רוחני. המושג של זכר בעולם של אידאות, הכוונה למי שפועל, למי שיוצר, למי שעושה, לפועל. ואילו הדמות של האישה, ואנחנו לא מתכוונים כאן לדמויות של גבר ואישה מבחינה גשמית. מבחינה רוחנית, גבר יכול להיות, מבחינה רוחנית, יכול להיות בתכונות של אישה, ואישה יכולה להיות בתכונות של גבר. התכונות של נשים, של אישות, במושג הרוחני, זה מקבל. זה נפעל. במילה אחרת, האדם הוא המשפיע והאישה המושפע. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זה ודאי עניינים רוחניים. זכר ונקבה ברא אותם, הכוונה למשפיע ומושפע. ורואים מזה שלכל אחד שנברא בעולמנו יש צלם אלוקים, וצלם אלוקים מורכב מזה שהוא משפיע והוא מושפע. יש לו כוחות להיות משפיע, ויש לה גם כוחות להיות מושפעים. וכביכול הסוד הגדול בזה, הוא שזה חלק מצלם אלוקים, גם אלוקים הוא משפיע ומושפע. ובכן, בזמן שאני אומר לא טוב היות האדם לבדו, הכוונה שלכל בן אדם צריך אפשרות להיות משפיע ולהיות מושפע. וכדי להיות משפיע ומושפע צריכים שני אנשים. המינימום של הקהילה הוא שניים. וכך נראה בדברי הזוהר. לא טוב היות האדם לבדו. שואל הזוהר, וכי לבדו הוא? הכתיב זכר ונקבה ברא אותם. איך אפשר לפרש שבן אדם באמת היה לבדו? הרי כתוב בסיפור הראשון של אדם ראשון, שקדוש ברוך הוא ברא זכר ונקבה. ותנינן, אדם דו פרצופין ידברי. הרי למדנו, אומר הזוהר שלמדנו, שאדם נברא בשני פרצופים. אלא דלא אשתדל בנוקווי, ולא אבי שמח לקבלי, בגין דאבי בסקרוי. ואבי כחדה מאחורה. וחדין אבי אדם לבדו, עשה לו איזה כנגדו. מהו כנגדו? לקבל אנפוי נהירין אנפין באנפין. רצו מפגש פנים אל פנים בין אדם לאישה. המפגש הזה הוא צורך של קשר הדדי ועניין של השפעה הדדית. לכן לא טוב היותו אדם לבדו. כמובן מה שדיברנו היום זה בעצם שני דברים. א', התורה מכירה במושג של משפחה כערך הלכתי, בפסוק לא טוב היות האדם לבדו, מצאנו שהקדוש ברוך הוא מסתכל על אדם יחיד שאינו מקים משפחה, שאינו מתחתן, במובן השלילי של לא טוב. אבל מכאן לעניינים הלכתיים לא הגענו. הרי יש בוודאי הלכות שקשורות למשפחה, בוודאי שיש ערך להתחתן, ונשאלת השאלה, האם באמת יש חיוב להתחתן, האם יש מצווה להתחתן, ואם כן, על מי זה חל? היום רק נזכיר בקיצור את דעת הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות אישות, פרק א', בכותרת, אפילו לפני שהוא מתחיל, את המצווה, קובע הרמב״ם שיש מצוות עשה אחת, לישא אישה בכתובה וקידושין. משמע מהרמב״ם, שלא רק שיש חיוב, החיוב הוא על הגבר, לישא אישה, גם על ידי כתובה, דבר שנאמר אותו בהמשך, וקידושין. המצווה היא גם להתארס, אירוסין קידושין זה נוח, וגם לישא אישה. כמובן, יש מקום לחפש את המקור של הרמב״ם. איפה זה כתוב בתורה שיש חיוב להתחתן? מהרעיונות שהזכרנו היום, ראינו אמנם שהמושג קיים, אבל לא ראינו שיש איזה חובה. הפסוק היחיד שאני מכיר, שמדבר על קידושין בתורה, זה הפסוק כי ייקח איש אישה. וכי ייקח איש אישה, איננו אומר שיש חיוב להתחתן, זה כאילו סיפור של המשך הדברים. התורה אומרת כי ייקח איש אישה, וכולי וכולי וכולי. אבל בדרך כלל הכי אינו מחייב הלכה. הרי מצאנו לפעמים דברים אבסורדיים, כי למשל כי יפתה איש בתולה. ודאי שאין כאן חיוב, להפך, זה דבר שלילי ביותר. ולפעמים הביטוי כי יכול להתפרש כמצווה, למשל במצווה כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך כל הארץ. האם יש באמת חיוב לחפש את המציאות כזאת? או אם זה מזדמן לך, זה מה שאתה צריך לעשות. לכאורה, כך היינו יכולים לפרש את הפסוק כי ייקח איש אישה. בזמן שזה קורה, סיפור הדברים, כשזה קורה, אז זה המשך הטבעי, זה מה שצריכים לעשות, או זה המשך הלא טבעי לפעמים. סליחה. אבל איננו רואים בהכרח שיש בזה מצוות עשה. מקור של הרמב״ם יותר מפורש, אני לא יודע, אני לא מכיר. אבל זה דברים ברורים, כתב הרמב״ם גם בספר המצוות, וגם שם בכותרת להלכות אישות ברמב״ם, לספר אישות ברמב״ם, הרמב״ם כתב מפורש שיש הלכה של כי ייקח איש אישה, שיש מצווה לישא אישה בכתובה וקידושין. המשך הדיון, נמשיך בשבוע הבא בהמשך הדיון.